בוקר טוב ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מחישה הבוקר את הדיווח, ולפיו במפלגתה מנהלים שיחות חשאיות עם מפלגות מהשמאל במטרה להקים ממשלת אחדות.
זה שקר גמור, תקשיבו לי טוב. שום גנץ ושום לפיד. זה כמו שהתראיינתי מול איזה מישהי מהמפלגה של ליברמן שאומרת שנתניהו הביא להצעה, משקרת במצח נחושה. ואני אומרת, את משקרת, תגידי לי מתי קיבלת הצעה. פתאום היא אומרת, לפני שנה. בטח, לפני שנה כשרצינו למוטט את ממשלת הזדון של בנט, שהובילה אותנו עד הלום. אתם קולטים את זה?
המסע ומתן בין ש"ס לליכוד על הרכב העתיקים אותה תקבל המפלגה במסגרת חברותה בקואליציה. במסגרת השיחות דורש יושב ראש ש"ס אריה דרעי את תיק האוצר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי אומר כי אין מתאים ממנו לתפקיד.
אם אנחנו מדברים על מידת התאמה, אריה דרעי, מהוותיקים ביותר בפוליטיקה, מנוסה, מתאים להיות גם שר ביטחון וגם שר האוצר. ששאלתי מה לא למשרד האוצר, בסוף במשרד האוצר יש משמעות מאוד מאוד גדולה, לא רק על כל משרדי הממשלה, על איך תראה מדיניות הכלכלית של מדינת ישראל. אם על ההגה יישב אדם עם חמלה שמכיר את אותם 400 אלף אנשים, ההכרעות יהיו הכרעות אחרות. שהיו שם אנשים בשנים האחרונות, הם לא הכירו את המקרר הריק, הם לא הכירו את
ובתוך כך ראש הממשלה נכנס בנימין נתניהו ממשיך במאמציו להגיע להסכמות עם כלל השותפות העתידיות להרכבת הממשלה. אתמול נועד נתניהו עם סמוטריץ', כתבנו אביר אבין המוסר כיסא למחלוקת, והמשרד אותו יקבל סמוטריץ' בכהונה הזו כשזה האחרון דורש את משרד הביטחון או את משרד האוצר. אתמול פרסם ראש הממשלה נכנס נתניהו את הסיכום בין הליכוד לחבר הכנסת בן גביר, ולפיו הממשלה תפעל לבטל את חוק ההתנתקות בשומרון, ובכך תוחזר ההתיישבות לחומש ותוחזר גם ההתיישבות הצעירה. יושבת ראש מרצ זהבה גלאון צפויה להודיע בשבוע הבא על עזיבתה את המפלגה. בהודעה מטעם מפלגת מרצ נאמר כי בשבוע הבא תתכנס הנהלת מרצ ובה זהבה גלאון תודיע על המשך דרכה. בכל מקרה אומרים במרץ, גלון תישאר בתפקידה לפחות עד לסוף השנה ותמשיך לסייע ולפעול בענייני המפלגה. נמשכת פעילות הטרור בשמון, פלסטינים פתחו הלילה באש לעבר מוצב צהלי בהר גריזים בגזרת שכם. ירי של מחבלים גם לעבר היישוב פסגות שבבנימין, בנוסף חילופי אש כבדים בין כוחות צהל לבין מחבלים בסמוך לקבר יוסף בשכם. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי בחסדי שמיים לא היו נפגעים בכל המקרים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. התחזית מיד.
התחזית בחסות
שקיות האוכל של סאנו סושי, שקיות נוחות לשימוש במגוון גדלים ודגמים לשמירה על התימות וטריות המזון. שקיות האוכל של סאנו סושי מאושרות על ידי בדץ העדה החרדית ירושלים.
היום יהיה מעונן חלקית בצפון הארץ ובמרכזה, צפוי לרדת גשם מקומי, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. מחר עדיין ייתכן גשם מקומי, הטמפרטורות יעלו מעט בערים ובפנים הארץ, ובשבת קודש התחממות נוספת.
התחזית בחסות
שקיות האוכל של סאנו סושי, שקיות נוחות לשימוש במגוון גדלים ודגמים לשמירה על התימות וטריות המזון. שקיות האוכל של סאנו סושי מאושרות על ידי בדץ העדה החרדית ירושלים.
ועד כאן חדשות כל חי.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן.
שוב שלום לכם, בוקר טוב, מהדורת הבוקר סוף השבוע, שעה שנייה כאן בכל חי, נודה לאורך והמפיק שלנו.
חם באולפן, חם באולפן היום.
לא, זה חם בגלל מה? תספר למאזינים אולי, מה קרה? תספר להם.
הם לא יודעים איזה מלחמות יש פה.
לא בגלל מזג האוויר, לא בגלל מזג האוויר. טכנאי שידור מוטי קופר, אנחנו מתחילים עם שעה שנייה, ולא נחזור שוב לוויכוחים שהיו כאן בזמן הפרסומות, וגם בשידור.
בוא נהיה באווירה טובה, ונהיה אופטימיים. ובעזרת השם שהממשלה תקום, ושדרעי יהיה איזה שר שהוא רוצה, וסמוטריץ' יהיה, ושיהיה איזה מיליון שרים, והכל יהיה, הוא בא לציון.
לא, לא, לא מיליון שרים, זה עולה לנו כסף. מיליון ואחד. אנחנו משלמים את זה.
התרגלנו כבר, מה אתה רוצה? שמעתי שאגב הולכים להרחיב את החוק הנורווגי, אבל אני בעד, אני בעד.
טוב, עכשיו אנחנו צריכים, רוצים לדבר על הפיגוע הקשה באריאל. גם את זה נדבר עוד רגע.
תגיד לי מה יקרה בשבוע, חס וחליל, חס ושלום, שלא יהיו יותר פיגועים. אבל אם יהיה עוד איזה פיגוע בשבוע הבא, כשביבי ראש ממשלה, ובן גביר שר ביטחון פנים, את מי יאשימו?
את הממשלה הקודמת.
ככה זה עובד.
היא זו שדרדרה את המצב הביטחוני.
אז אחרי חצי שנה.
הממשלה הקודמת.
או שאתה בא להגיד לי, תשמע, לא יהיה יותר פיגועים, לא יהיה יותר כלום. כי הם יהיו על השיבר, על ההגה.
זו התקווה שלנו. הניסיון וההיסטוריה הוכיחה שזה בדיוק. ולכן, אבל התקווה, לפחות יש כל אלה שיצאו והצביעו לגוש הימין, אגב, גם בצד שני, ציפו, אבל זה לא קרה, הם ציפו שיהיה פה איזשהו שינוי, שתהיה כאן משילות בכל התחומים, אגב, גם בפן הביטחוני וגם בפן של יוקר המחיה, שבו הוא מאמיר פה ברמה מטורפת. אנשים מספרים לי על משכנתאות שזינקו ב-2,000 שקלים.
אתה יודע מה, בוא נדבר על זה עכשיו.
לא, לא עכשיו, עוד רגע, כי אנחנו חייבים לעבור עכשיו. אוקיי.
אני אגיד לך למה כדאינו לדבר על זה, כי המצב הוא שכולם מדברים פוליטיקה, פוליטיקה, ושכחנו כבר כמה עולים פה אחראים כל כך יקר.
אז בנושא הזה אנחנו נאמר בוקר טוב לכלכלן שלמה מעוז.
בוקר טוב לכם.
בוקר טוב. תגיד, אתה שם לב כמונו שכולם מדברים רק עכשיו באיזה חודש מאז הבחירות?
כן, ביטחון, לא ביטחון.
כן, רק על תיקים ועניינים, אף אחד לא מדבר על יוקר המחיה.
כן, זה די מזעזע. והאנשים נענקים תחת העול. בעיקר, אני לא רוצה לדבר כרגע על המזון, אתם רוצים לדבר עכשיו לדבר על המזון. הדבר החשוב ביותר זה עניין של הדיור ושכר הדירה.
20% עלה רק בו, עכשיו הסתבר
עלה. עלייה, וזה מרחיק זוגות צעירים. אין להם שום סיכוי לקנות דירה. בעוד אלה שמרחיבים את המשפחה, צריכו לחשוב פעמיים להרחיב את המשפחה, שזה ממש פגיעה בצמיחה של התא המשפחתי. וחוץ מדיבורים וקשקושים, אף אחד לא עושה עם זה כלום.
מי יעשה? מי יעשה?
הבדינה ממשיכה להשמיד בהכנסות.
באחריות מי זה? באחריות שר האוצר? באחריות ראש הממשלה? באחריות מי זה?
אני אגיד לך מה הטעות פה שמסור. אני בוחר את חברי הכנסת שהם הקימו ממשלה כדי שהיא תשלוט. ברגע שמסור טעות לפני הרבה הרבה שנים, העבירו את זה לרשות מקרקעי ישראל, ובעצם זה גוף אוטונומי שעושה מה שהוא רוצה, והוא מרביץ מחירים גבוהים ומכה באוכלוסייה. זה כמו יועצים משפטיים של משרדים, שאני בוחר חברי כנסת שבחרו שר, והשר אחר כך בעצם קלו, לא יכול לעשות דבר בגלל שיש יועץ משפטי, אבל לא אסור לעשות ככה, אסור לעשות ככה. אני לא בחרתי אותם כדי שמישהו אחר ישלוט בהם. ולכן צריכים לפרק את המנהל מקרקעי ישראל, להעביר אותו לשרים, מי שאחראי. אם הוא יהיה מושחת, שיסיסו אותו. אם הוא מצוין, שיצליח. אני לא רוצה שהמנהל ינהל את הקרקע. זה דבר איום מה שעושים. זה עשרות שנים ככה. היחיד
שבעצם... אתה בעצם אומר שצריך להוציא את מנהל מקרקעי ישראל.
היחיד ששאלת, וזה בצורה, עוד משפט, לפני ששאלו עוד שאלה, היחיד שידע לשלוט במנהל, ולא שהמנהל ישלוט בו, זה אריאל שרון, זכרו לברכה. חוץ ממנו, אף אחד. כולם הם פוחדים פחד מוות ממנהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל. ולכן זה הדבר הקריטי שצריך לדבר.
90% מהקרקעות, 90% מהקרקעות במדינת ישראל, 90% מהקרקעות שייכים למינהל.
92, כן.
הבעיה עכשיו זה שאין בן אדם אחד שאומר אני לוקח על עצמי לטפל ביוקר המחיה ובמחירי הדיור וכמו כחלון ואומר אני אביא תוכניות.
מאז כחלון, מאז משה כחלון, שהוא היה רפורמטור גדול ואנשים משום מה זלזלו בו חצופים. הוא עשה כי בגלל שהוא הסכים ורצה לעשות ועשה למען כולם, למען גם העניים ושכרות החלשות, ולכן כעסו עליו כי מי ששולט במדיה זה את העשירים בדרך כלל. בעצם מאז משה כחלון אף אחד לא היה, לא הביא את הבשורה לעם. וזה אחד. ואם נדבר, נעבור לנושא השני של היוקר המחיה, המשפט...
רגע, זה... לפני שנעבור רגע ליוקר המחיה, אני רוצה לדבר איתך על שר האוצר, שר הבינוי המיועד, והסינרגיה שלו עם שר האוצר. כנראה שזה יהיה... אז כנראה שזה יהיה יצחק גולדקנופ מיהדות התורה, זה הדיבורים כרגע. ושר האוצר, אתה יודע שיש מלחמה עזה שניטשת על התפקיד.
שומע, ברור.
השאלה, מי אתה חושב, מבין האנשים שנבחרו היום במפלגות של גוש הימין, שיכול לעשות את זה בצורה אולי הכי טובה?
אני לא יודע מי שר האוצר, ואני לא יודע מי יהיה שר הפנים, כי זה...
אתה אומר, אין איזה המלצה כרגע שאתה חושב
מישהו שחוץ? יש גם, מנהל התכנון נמצא במשרד הפנים, הוא היה בזמנו אצל כחלון.
נכון.
בעצם זה שהכל מחולק לשלוש משרדים, זה לבד לא אומר שהנה, הסרבול הזה זה חלק מהבעיה?
צריכים לתאם, כי זה לא רק שלושה משרדים, תיקח גם את העובדה שגם רשויות מקומיות מעורבות. זה סיפור ארוך, הרבה הם לא רוצות אזרחים, הם רוצות רק עסקים, כי עסקים מביאים להם רמה. תושבים לא רוצים, אף אחד לא רוצה תושבים. אז זה הרשויות המקומיות. ויש גם שאתה לא, יש את, גם את המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות שצריכים לאשר את כל מערכת הביוב, כן?
כן.
והם לא מאשרים, 100,000 בתים לא בנו בגלל זה. בגלל שזה, יש הרבה, כל המשרד, יש מכבי אש, מלא דברים, כל אחד מעכב, כל אחד עושה מה שהוא רוצה.
בוא נדבר מילה על יוקר המחיה, לשר האוצר המיועד תהיה עבודה קשה, מה העידן הזה של האינפלציה וכל המצב?
תלוי איזה יועצים יהיו לו, זה צריך לעשות עבודה קשה, כי היה תהליך של קריסטליזציה של כל העסקים והחברות, החברות החזקות קנו וקנו עוד חברות, כל חברה שהקמת קנו אותה, והממשלה צריכה להעביר הצעה ולפרק חברות. להגיד, נגיד לחברה כמו סתם, כמו אוסף, שקנתה המון חברות, יש רשימה של עשרות חברות בשלטה שלה, שעד תוך שלושה חודשים מוכרת את החברות האלה ואלה, תוך חצי שנה מוכרת את אלה, מוכרת ופרק אותם.
כל עוד שהם לא מונופולים ורשות ההגבלים לא מתערבת, אז אתה יודע.
מותר לפרק, מותר לפרק. מותר, בטח, בטח. איך בנק ישראל אמר לבנק הפועלים, אתה חייב למכור את הבנק אוצר החייל, שהוא מכר אותו לבנק הבינלאומי.
וגם את כרטיסי האשראי. נכון, אבל הבעיה שהרשות ההגבלים מתערבת רק לעתים נדירות.
וגם שם העבודה... גם במערכת הבנקאות העבודה לא הסתיימה. אני הריבון מורה לך, לא תוך יומיים, כי זה אני לא יכול לשים אותו בפינה, תוך שלושה חודשים, תוך חצי שנה, תוך תשעה חודשים, אתה מוכר את הרשימה של החברות האלה שאתה בשליטה שלך. חייב למכור. חייב למכור. מה יש פה להבין? אתה שואל ואני עונה לך. מה הסיפור? הוא שולט בשוק. אתה בא לשם, אתה רואה למעלה, למטה, בצד ימין, הכל זה באותו חברות, חברות אחיות ומנדודות של החברות.
אתה אופטימי במילה אחת, אתה אופטימי עכשיו עם הממשלה החדשה שתקום, אתה אופטימי? שיהיה פה איזה...
שינוי לטובה?
אני לא אופטימי, אני אגיד לך למה אני לא אופטימי, כי בעלי השליטה בארץ, ההון החזק שיושב בתל אביב, הכנסת יושבת בתל אביב, אבל בירושלים, אבל הפרלמנט יושב בתל אביב. בכל העוצמה של העשירים של תל אביב ששולטים במדינה, יש להם אמצעים לטמטם את העם ולהשיח את דעתו ולא הולך אותו שולל. וצריכים פה אנשים שיעשו פה, אני לא יודע מה להגיד,
יעשו שינוי.
ויעשו שינוי, וגם אם אפילו שלושתנו עכשיו שאנחנו מדברים, אנחנו רוצה להקים נגיד סופרמרקט, סתם לדוגמה, רק הארנונה שהרשויות המקומיות יקחו מאיתנו, כן?
כבר לא
יהיה שווה. צריכים פה ללכת מאבק של העם מלמטה, של העשירון השלישי, לא התחתונים.
אז אתה לא כזה אופטימי.
מהשלישי עד השבעי לעשות פה יום ולילה הפגנות ולעשות פה שיבושים במערכת הפעילות, כי פה דופקים את העניים. מה אתם לא מבינים פה? מה יש להבין?
הדברים מורים, הכלכלן...
אולי אתם לא רואים טלוויזיה, אבל גם הטלוויזיה בעצם מטמטמת את האנשים.
לכן אנחנו לא רואים.
ככל שרואים יותר טלוויזיה, הזמן לחשוב הוא יותר קטן.
הכלכלן שלמה מעוז, בנימה אופטימית זו, למרות שלא היית כל כך אופטימי,
אבל אנחנו נשתדל בעזרת השם.
אנחנו נשתדל לשמור על האופטימיות.
אתם תשתדלו לשמור על הרוח.
תודה.
על הרוח המאבק.
תודה
ולכן
רבה.
אני פולז לכם בשידור, ולכן אני עוזר לכם. יום טוב.
שלום תודה מאוז, רבה. תודה רבה.
שבת שלום.
האלוף במילואים ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים, בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב.
במעבר חד למצב הביטחוני, אנחנו לא במצב הכי טוב בחודשים האחרונים, בשבועות האחרונים.
אז תגיד רגע, האם צריך מישהו ביטחוני לתפקיד שר הביטחון, או יכול לבוא כל אחד להיות שם שר הביטחון?
בואו נתחיל רגע מהמצב, אז
לחלוטין
יש ביטחוני, אבל אני חושב שנייה.
המצב הוא שאנחנו יודעים פיגועים לצערנו.
כן, אבל צריך פרופורציה. התוצאה של הפיגוע האחרון היא מאוד קשה. אפשר להקל בזה ראש. אבל אני מסתכל מבחינת האיום הביטחוני, שבאמת באמת היה צריך להסתיים עוד טרם מישהו נהרג, או לפחות מיד עם הנפת הסכין, זה לא מצב שמערער את הביטחון, זה לא שקמו פה ארגוני מחבלים חדשים, ראינו את כל הסיפור הזה של גובה הריות, שזה היה בלון עם סיכה, כואבת כמובן, באופן שבו צהל והשבק פעלו, הוציא פעמים מתוך הסיפור הזה, אין פה איזושהי התקוממות, אין פה אוטובוסים פוטנציים, וכן, אנחנו חיים בסביבה שכל בוקר רמת תיירנות בסוף של אנשי הבטחה ושל כל אחד מהאזרחים ועבודה הרבה יותר טובה שצריכה להיות של חיילי צה"ל שלא פעלו טוב בתוך האירוע האחרון צריכה להחזיק רמת ביטחון יותר טובה שהיא לא חדשה לנו.
מה זאת אומרת? אתה יכול לפרט רגע במה הם לא פעלו טוב באירוע האחרון?
העובדה שאותו מאבטח ירה באוויר והמחבל מסתובב עדיין רבע שעה אחרי זה, מה?
20 דקות זה.
בוודאי, זה כישלון. זה קודם כל כישלון של הקצה, של ההבטחה שם. אם צריך להסביר את זה, אני גם יכול לפרט את זה. ודבר שני, בסוף הפיגוע הזה התחיל בהסתיים, לא על ידי המערכת של צה"ל. הוא הסתיים על ידי זה שהיה במקום במקרה אותו חייל שלקח, שכל הכבוד לו כמובן, לקח יוזמה והרג את המחבל. צהל כמערכת לא היה שם, הוא לא פעל, הוא לא עשה נכון, והוא צריך להסיק את המסקנות ולשנות את ההתנהלות של המערכת שלו. מבחינת הצבא, הצבא לא הצליח, הצבא נכשל באירוע הזה.
כל פיגוע אתה יכול לקרוא לו כישלון של הצבא?
לא. לא, 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 ממש לא, חס וחלילה. אם בסוף המנגנון שאתה קבעת פעל, בוא נניח שאתה קובע שאתה תוך 3 דקות מסוגל להזניק כוח עתודה, להגיע למגע ולהרוג אותו. אז גם אם היה פיגוע, זה לא כישלון, כי המנגנון, יש פיזיקה, יש...
אבל אם הגעת אחרי 5 דקות, זה כישלון.
בכל מקום, כל הזמן. ברור. אבל אם המנגנון שלך פעל, איתר נכון את האירוע, פעל בזריזות, חתר למגע והרג אותו, אז זה לא כישלון. גם אם יש לך נפגע לצערים. וזה לא המצב, לא קלטו את האירוע, לא הגיבו נכון, לא שגרו עליו, והתוצאה היא לא טובה, זאת העובדה.
תגיד, לזהות שר הביטחון הבא, יהיה קשר לפיגועים, או שאתה אומר, אי אפשר לעצור מחבל בודד, זה לא משנה מי שר הביטחון?
בוא נגיד את האמת. המנגנון, וזה חשוב להגיד, כי אנחנו כל כך בסביבה פוליטית ומניפולטיבית, שזה כבר, אתה לא יודע מה נכון ומה לא נכון. יש מערכת מאוד סדורה, מאורגנת, פועלת, משומנת, אגב, שיש לה את התקלות שלה, כן, כמו שאמרנו לפני דקה, שהיא לא תלויה בשר ביטחון או בממשלה. היא יודעת לעשות את העבודה שלה, היא לא מחכה לאיזה הנחיות משר ביטחון כזה או אחר.
הרמטכ"ל והאלופים, הצבא בעצם.
היא עושה את זה בלי קשר למי יושב בתוך הממשלה או ממשלה זמנית, כמו שיש לנו כבר כמה כאלה וכן הלאה וכן הלאה. אז דבר ראשון, צריך להניח שאנחנו בידיים טובות של צה"ל, איפה שיש תקלות או בעיות, הוא צריך ללמוד ולשפר.
במילה אחת, זה כמו המשטרה, ששם גם המשטרה ממשיכה, התנהלות כרגיל, והשר ביטחון פנים, אתה יודע, כבודו במקומו הוא יותר ייצוגי. הוא יודע לדבר, אבל הוא לא קובע.
זה שונה מהמשטרה. ואני אומר את זה כי המערכת המשטרתית, רמת התלות שלה במנגנונים אזרחיים היא הרבה יותר גבוהה מאשר של המערכת הצבאית, שיש לה רמת עצמאות ותפקוד הרבה יותר גדולים, וכך זה גם צריך להיות. עכשיו, המשטרה זה סיפור אחר, ומשטרה שלא היה לה מפכ"ל הרבה שנים, והמצב שלה הוא רע מאוד. זה לא המצב של צה"ל.
כן.
אבל תכף, אני רוצה רגע לענות לעניין הזה. החשיבות של שר ביטחון היא קודם כל כן במה הוא מחליט, ואני אגיד שתי מילים על זה, אבל הוא בעיקר במה הוא לא מחליט, הוא מחליט לא. כי הדברים שמונחים לפתחו של שר הביטחון, החל מהחלטות כבדות מאוד וארוכות טווח בעניין, בנושאים כמו בעניין הכוח, אבל...
אם תוכל קצת לשפר את המיקום, נשמע אותך קצת יותר טוב.
על פעולות כיסאות.
אני אומר, אם תוכל לשפר את המיקום, נשמע אותך קצת יותר טוב, מבחינת איכות הקו.
אני אנסה.
עד כמה שניתן.
האם שומעים אותי עכשיו יותר טוב?
כמעט אותו דבר. טוב, לא משנה, בוא נמשיך.
התחלת לדבר על זהות שר הביטחון הבא.
בהשפעתו.
נכון. אז אני אומר לשר הביטחון יש כובד משקל מאוד גדול בשתי רמות של החלטה. רמה אחת של החלטה הן החלטות אסטרטגיות, והרמה השנייה היא ברמה, נקרא לזה, אופרטיבית. מה זה רמה אופרטיבית? זה מבצעים חשאיים שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם, זה החלטות התקיפה כמו שאנחנו שומעים בסוריה, בלבנון,
באיראן.
לא,
באיראן זה סיפור אחר, כן. נכון, נכון, אם אתה מדבר על חשאי אז אתה צודק. ובהיבט הזה הרמת האחריות הנדרשת משר הביטחון היא קומה אחרת לחלוטין. זה כמו נשיא, נשיא לא חשוב מאיזה מפלגה הוא בא, ברגע שהוא מתיישב על כיסא הנשיא הוא חייב להיות מה שנקרא א-פוליטי, הוא חייב להיות לאומי, הוא חייב להיות ממלכתי, השיקולים שלו, ההחלטות, ההתנהלות שלו. שר ביטחון הוא פונקציה דומה, אגב גם ראש הממשלה, אבל בוודאי שר ביטחון, משום שכל החלטה שלו אם היא מונעת ממניעים שהם פחות מהראייה הביטחונית המערכתית הלאומית, יש פה בעיה שהיא יכולה, אפשר לפרט אותה, כן, אבל זה יראה כמו שאני מעלה חיימים, אבל היא יכולה לייצר הסלמות ובעיות קשות מאוד. אגב, לא רק כניסה לאיזה מלחמה מיותרת, אלא גם לאבד את השותפות האמריקאית, לאבד את הסכמי אברהם והרבה מאוד. ולכן העניין הזה שבחיית שר ביטחון חייבת להיות מאוד קפדנית, גם מבחינה אישיותית, מבחינת הבגרות שלו.
בוא תוריד לנו את זה אופרטיבית, אלוף במילואים ישראל זיו. עכשיו יש לנו מאבק ניטש על תיק הביטחון, סמוטריץ', דרי,
גלנט,
וכל שאר השותפים. מבחינתך כולם לגיטימיים באותה מידה, או שיש כאלה שהיית מעדיף לא לראות אותם בתיק הזה?
סמוטריץ' הוא בחור כנראה מוכשר באופן יוצא דופן, הוא לא מתאים לתפקיד הזה, ואני חושב שהאיש המתאים באופן הטבעי לתפקיד הזה זה יואב גלנט.
יפה.
הגיוני, הוא אלוף לשעבר. כן,
כמעט רמטכ"ל, בסוף בני גנץ. טוב, הדברים ברורים.
תודה
רבה לך. אלוף ישראל זיו, לשעבר ראש אגף המבצעים, תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר.
הנה, ראית, הוא סיכם לנו את זה בצורה כלילה וזריזה.
תכלס, הוא אומר דבר אחד שלא חשבתי עליו, אפילו שר ביטחון וגם ראש ממשלה, יש להם אחריות שאי אפשר לתאר אותה. אוי ואבוי אם הם יהיו סקטוריאליים.
והוא אמר, קודם כל ודאי, והוא אמר, אבל לא דבר, המערכת פועלת לבד. גם אם יש שם דרי או סמוטריץ' או גלנט, יביאו להם מבצעים לאשר. יביאו להם מבצעים לאשר. יגידו, תשמע, סיירת מטכ"ל יוצאת לסוריה, לשתול.
האם אתה מאשר
או לא מאשר? הוא שואל אותם, תגיד לי.
אבל הוא מסתכל, אם זה ארי דרי, הוא מסתכל על המזג אוויר. אתה יודע מה, קר שם? לא, אל תיסו.
יפה, אז הוא משלב משהו אחר. אם זה גלנט, הוא מסתכל רק על איזה רובה הם לקחו.
נכון. אתה מבין? הייתי מעדיף את גלנט. וארי דרי.
הפוך, ארי דרי יגידו, תביאו להם גם מעילים. טוב, לא, עכשיו ברצינות, אני חושב שכל אחד, בוא לא נפתח את זה שוב, נעשה את זה בהפסקת הפרסומות. פרסומות מיד שווים,
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקה לפרידמן. הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען מוקד איתור נהדרים באזור מירון. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים. והכסף למוקד איתור נהדרים באזור מירון. קרן עם ישראל חי, שנה חמישית של הגרלה חלומית. ועכשיו במבצע 1 פלוס 1, וגם הגרלת בונוס סופש לזמן מוגבל. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
גודקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. מוצרי היגיינה בריאותיים המיוצרים בטכנולוגיית היונים השליליים, שהם נשאי חמצן וחומרי גלם מתקדמים ואיכותיים לסיוע טבעי באיזון והקלה אישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך התקשרי, כוכבית 8369.
גודקר, כי זה הרבה יותר. גודקר, כי זה הרבה יותר.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
אמא שלך מסכימה לך לשבת על הספה?
בטח.
היא מסכימה לך לצבוע דפים על השולחן?
ברור.
והיא גם מסכימה...
מה? לגעת בשידה?
מסכימה, אז אפשר לבוא לכם?
בית זה לא מוזיאון. איקאה מציעה לכם מגוון פתרונות לחיים נוחים, עם ריהוט מעוצב, במחירים משתלמים. איקאה.
בנו של אביחי עבר תשאול קצר וגילה כי אביו זכאי לכמעט 500,000 שקלים מהביטוח הסיעודי. הידעת שמבוגרים רבים בישראל זכאים למאות אלפי שקלים דרך הביטוח הסיעודי שלהם, רק שהם כלל לא מודעים לקיומו? לבדיקת זכאות לקבלת הכספים מהביטוח הסיעודי, חייגו חינם, כוכבית 6281, מגן מומחים, נלחמים בשבילך.
יהודה! תסגור את המרפסת!
כמעט. טוב שיש סגירת מרפסת של גריידור. גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-770-80-29.
עובדת סוציאלית? יד לאחים מחפש אותך לעבודת קודש מאתגרת ומתגמלת. המחלקה ביד לאחים להצלה מתמיעה מחפשת עובדות סוציאליות לעבודה מיידית לליווי ושיקום נשים יהודיות שנמצאות בכפרים ערביים או לאחר חילוצן. תנאים מעולים למתאימות. לפרטים ולשליחת קורות חיים חייגו ליד לאחים 03-615-4143.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
רק ביקשתי, וכבר ברוך השם קיבלתי.
שני, חמישי ושני, אצל הרב הקדוש רבי גדליהו משה מזוויל, זכותו יגן עלינו אמן. חייגו עכשיו לישיבת הצדיק בית מרדכי זוויל, כוכבית 9887, כוכבית 9887.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף למוקד איתור נהדרים באזור מירון. קרן עם ישראל חי, שנה חמישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקלה פרידמן.
הלחימה באוקראינה מטרידה את כולם, היא נמשכת, טילים נופלים אפילו במדינות הסמוכות.
כבר כמה זמן היא?
אני לא סופר.
שומעים אותנו?
אותך אני שומע. מקווה שגם המאזינים.
אז בוא נדבר עם...
הרב מאיר סטמבלר, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב. ואכן כך, ממש ברגעים אלו...
רק נאמר מי אתה, שליח חב"ד באוקראינה, יושב ראש הפדרציה של הקהילות היהודיות באוקראינה.
והאם אתה נמצא שם בחרסון, איפה שכל ה...
אזור הסכנה.
אז זהו, אז אני עכשיו נמצא בעיר דניפרו, וממש ברגעים אלו, בשעה האחרונה נורו 50 טילים על אוקראינה.
בשעה האחרונה?
בשעה האחרונה ממש, אנחנו שומעים רעשים ברקע, לא ברור עדיין אם זה יירוטים או שזה נפילות. היום זה יום קשה.
אתה לא מפחד?
קצת מדגדג בלב האמת, אבל יש לנו שליחות ואנחנו כאן.
אשריך, אשריך. אגב שליחות, אתם לא אמורים להיות עכשיו כינוס השלוחים באמריקה? ארצות הברית?
כן, כן, אני ברוך השם כבר מ-91, במשך 30 שנה, כל שנה משתתף בכינוס השלוחים, והשנה בגלל המצב הקשה הזה, אנחנו חייבים להיות בשטח, לענות לכל יהודי ויהודי, עצם העניין שיהודים יודעים שאנחנו כאן בשטח, זה מרגיע אותם, ואנחנו מלאים עבודה בתחומים שאף פעם לא הוכשרנו לזה, אף פעם לא ידענו, אבל אני חושב שזה
ממש... עבודה גם טכנית, לא רק העבודה הרוחנית, כי בעצם יש פליטים ויש טילים ומלחמה, וכמו שאתמול שמענו מבצלאל כאן שנמצא ברומניה, יש גם המון פליטים שקימו קהילות בערים מחוץ לאוקראינה. אז איך באמת אתם מתארגנים שם מבחינה טכנית? כמה אנשים יהודים כרגע יש בקהילה שלך?
אז זהו, זהו, בהחלט. כלומר, התחלתי להגיד, אנחנו לא הוכשרנו לדברים האלה. זאת אומרת, אם שליח חב"ד ממוצע, רוב העבודה שלו מתעסק בעניינים רוחניים, אבל אנחנו שלוחים של הרבי, רבי מלובביץ', ראש בני ישראל. זאת אומרת, אנחנו מרגישים צורך של כל יהודי. אם יהודי רעב, אנחנו מרגישים את האחריות. אם יהודי קר לו, אנחנו אחראים לדאוג.
אז מה אתם עושים בשביל זה בפועל? בוא תסביר, מעבר למילים מסביב, מה אתם עושים בפועל?
אז ככה, ברגעים האלה יש לנו ממש, המסעיות שלנו מסתובבות באוקראינה, יש לנו 34 אלף משפחות יהודיות ברחבי אוקראינה שמקבלים עזרה מאיתנו, פשוט מזון שהם לא יקבלו את זה, יש חשש לרעב כפשוטו.
וואו.
עכשיו התחיל כבר הקור באוקראינה, אז אנחנו עכשיו כבר מנסים לדאוג להם, הרי המלחמה עכשיו זה לא מלחמה בקרב, בקרב אוקראינה מנצחת, ברוך השם, וחובשת בחזרה שטחים, אבל מה שהבעיה היום זה שהמטרה זה התשתיות האזרחיות.
נכון, הפסקת חשמל עושים לכם שם, ואז איך תחממו את הבתים?
כבר עכשיו, ברגעים האלה ששמענו את הרעשים, אז חצי מהעיר אין לחשמל. אני יושב במקום עם גנרטור, ברוך השם. אבל המצב מאוד לא נעים. זאת אומרת, צריכים לחמם את הבתים, צריכים לדאוג לסמיכות ולביגוד, הולך להיות חורף קשה מאוד מאוד.
כמה מעלות אצלך עכשיו?
לא, עכשיו סך הכל 2 מעלות פלוס. זאת אומרת, עכשיו זה...
מה, חם? אני רואה את מיקור שיש פה את 2, גם כבר עכשיו קר לי.
אנחנו עד מתחת לאפס לא מחשיבים את זה, קר.
תגיד, מאיפה אתם מביאים הספקה של מוצרים?
אגב, אני עכשיו רואה שבאומן עכשיו נופלים טילים ברגעים האלו. המצב ממש ברגע זה היום ונורא.
מטריד.
כל הזמן מידע טוב שאנחנו
מדברים. תגיד, מאיפה אתם מביאים את ההספקה הקשרה? של אוכל, בשר?
אז זהו, חשוב להבין, הקהילה פה הייתה מאוד מאוד מפותחת לפני המלחמה. גרו פה עשרות שוחטים, אלון שחיטה, חלבי ומערכות. היום זה יותר קשה. היום מגיע שוחט מדי פעם ושוחט. יש לנו את התשתיות עדיין, אבל חלק גדול מהיהודים עזבו את המדינה, ואנחנו גם מטפלים להם בחוץ לארץ בחלק מהם. החיים זה לא ממש כמו שלפני המלחמה, אבל יש עדיין המון יהודים בתכנסת מלאים, הפוך, דווקא מצב כזה, כל יהודי יודע שהמרכז שלו, המענה לקשיים שלו, זה בית הכנסת, המרכז הקהילתי, הבית חב"ד.
אתה, אשתך והילדים נמצאים שם או שאתה לבד?
אני, אשתי והילדים, זה יותר קשה. היינו פה, הייתי פה לבד 8 חודשים בלי המשפחה. זאת אומרת, הייתי קופץ מדי פעם, אבל אחרי החגים החזרתי את המשפחה לפה, וזה הרגשה הרבה יותר כבדה, יותר קשה. וגם אחת הסיבות שלו, אני לא יכול לעזוב במצב כזה ולשאיר אותם פה.
הרב מאיר סטמבלר, שליח חב"ד באוקראינה, יושב ראש הפדרציה של הקהילות היהודיות, נודה לך מאוד.
תודה רבה לך. ונשמע
שאתם באמת נותנים שם עבודה קשה בתוך כל הטילים, שמור על עצמך.
בהצלחה.
תודה, תודה רבה לכל העוזרים ומסייעים, ותודה לכם, ובעזרת השם אנחנו מתפללים שזה ייגמר, הגלות הזאת ייגמר בעזרת השם.
אמן. המשיח יבוא, יש שלום, כלל עולמי.
בדיוק, לא יישגו יגוי חרב, אלא מדוע מלחמה, שזה יהיה תקף ומיד ממש.
אמן,
תודה רבה.
אמן ואמן.
אנחנו מגיעים לקראת החזית מזג האוויר, אתה בדקת על 2 מעלות, כנראה ש...
אני אגיד לך את האמת, אתמול התקעתי בירושלים 3 שעות, הלך האוטו. 3 שעות חיכיתי לשגריר, הבאתי, יצאתי מפה, היה שמש, יצאתי ב-10...
אז יצאת בלי כלום, חולצה.
אחרי צהריים, רק מגיע טיפה אחרי צהריים, בואי נה, איזה קור בירושלים, איזה קור! היה לי קר קרח, ולא היה 2 מעלות.
אתה אומר, אפילו לא הגענו ל-2...
3.5 שעות חיכיתי, אני לא אגיד לך, לא רוצה להגיד איזה חברה, כדי לא לעשות להם שיימינג, אבל 3.5 שעות שרעדתי מקור, אבל חסד השם, אנחנו פה, אתה רואה?
אז הורדת את המעיל. כי אורי בצד עוד רגע שואל אותך אם הורדת או לא.
אז זה מה שאני בא לשאול אותו, אם צריך דחוף להוריד את המייל, כנראה שצריך.
כנראה שצריך.
אורי בצד, בוקר טוב.
אז בוא נאמר לו בוקר טוב.
בוקר טוב.
החזאי הלאומי, התגעגענו אליך, מה שלומך?
שומעים טוב, איך אתם?
אנחנו ברוך השם ששומעים אותך עוד יותר טוב. תגיד לי, מה יהיה? מה יהיה עם הקור הזה? הגשם, החורף פה נראה לי הולך להיות חורף סוער במיוחד.
נכון, סוער, סוער. יש חורף שלו, כן, היו חורפים שלו, היו סוערים. אבל בסך הכל, רבותיי, זה יהיה יופי.
וואו.
יהיה גם, בוא נאמר, שנה ברוכה.
מה צפוי לנו בטווח הקרוב?
בטווח הקרוב זה כבר שאלה גדולה. בואו נתחיל עם רק רגע אחד, דקה. רק פתיחה, רק רגע, טוב, רק רגע אחד.
בבקשה, אני כמו שאני מריח, הוא בודק עכשיו את המפות הסלופתיות.
הוא בודק, איזה בודק, בדקנו הכל.
הוא מסודר, הוא יודע שיש לו שידור, הכל מסודר.
בטווח הקרוב, טווח הקרוב זה דבר יפה. כי היום, טווח הקרוב זה היום, נכון? היום עוד עשוי לרדת גשם, כי יש מסתובבים עננים ממש כאן. ענן פה, ענן שם. התחזית שלי הייתה שירד גשם למשל בירושלים ואף טיפה לא ירדה. לעומת זאת היו מקומות בארץ שירדו שם כמויות יפות של גשם וגשם נהדר. זה נקרא גשם מקומי. כלומר, בכל מקום שיורד גשם, זה המקום של הגשם המקומי. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות, לא כל כך נורא, בשבת עלייה קלה נוספת, והן תהיינה, זה יהיה ממש שבת לדעתי, טעמי, שבת נאה, ובימים ראשון ושני אפילו יהיה חם מעט מרגיל.
נוח
וזה. אבל לקראת סוף החודש, אתם רציתם תחזית של היום, אבל לקראת סוף החודש הולכת להיות כאן מערכת, אבל מערכת, ממש מערכת חורפית לכל עניין ודבר, לא שמעט גשם, זה גשם מהצפון, אני מדבר על סוף החודש.
תגיד לי במילה, הבטחתי לבת שלי תשובה, אם צפוי לנו שלג השנה.
כן, צפוי.
רגע, סליחה. התכוונתי חוץ מהחרמון, בירושלים נגיד.
בירושלים, כן, צפוי של בירושלים, בהרים צפוי של, בדרך, אגב, כמעט כל שנה יורד של בהרים.
שבת חיי שרה, גם בחברון יהיה מזג אוויר, אתה יודע, הרבה אנשים, מזג האוויר יהיה נעים?
אתה מדבר על שבת הקרובה. על
שבת הקרובה, כן.
כן.
יפה, אז הנה, עכשיו הרבה אנשים.
שישי שבת, ראשון שני, מזג אוויר ללא פעילות אטמוספרית חריגה, בוא נאמר ככה, מה, טוב ונוח לכל סוגי פעילות.
יפה מאוד.
החזאי אורי בץ. אני מקווה שאצלך גם הורדת כבר את הבגדי חורף.
תאר לך.
יופי, טוב
לך. אם לא הורידו, אז אני אומר לאנשים עכשיו, תורידו את כל בגדי החורף, כדי שאחר כך אל תגידו, רגע, לא היה לי כאן, לא היה לי שם. תוריד אותם בתיור בקוננות.
תודה רבה, החזאי הלאומי, אורי בץ.
בוקר טוב.
שבת שלום.
הרב צבי אריה אדלר, רב במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב לכל המאזינים.
בוקר טוב, כבוד הרב.
עם ארוחיים הקדוש.
אמת. שמעתי קודם את ינקלה שואל את החזאי לגבי העתידות, ולגבי מה שנקרא חשבונות שמיים, מה הולך לקרות שם למעלה. אז בואו נראה גם אנחנו, מה קורה עם אנשים שיש להם כל מיני שאלות על חשבונות שמיים. אנחנו קוראים בפרשה, אברהם אבינו שולח את עבדו הנאמן, את אליעזר, למצוא שידוך לבנו, למצוא לו קלה, והוא מתפלל לפני שהוא נפרד ממנו, ואומר לו, השם אלוקי השמיים, אשר לקחני מבית אבי, מארץ מולדתי, ואשר דיבר לי, ואשר נשבע לי לאמור, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך, ולקחת אישה לבני משם. אז יש כאן בקשה ויש כאן תפילה, ואנחנו רואים שכשאליעזר מגיע, הוא מבריש את הגמלים מחוץ לעיר, ליד באר המים, לעת הערב, הוא מתחיל להתפלל, והוא מבקש, השם אלוקי אדוני אברהם, אקרנה לפני היום, ועשה חסד עם אדוני אברהם. הוא מספר, אני אעמוד עליין המים, ובנות אנשי העיר יוצאות, והוא עושה את כל הסימן, איך הוא יעשה לה, מה הוא יגיד לה לגבי הקד, ומה היא צריכה להגיד חזרה וכו'. והאורחיים מאוד מאוד תמה על זה. שואל האורחיים הקדוש, למה הוא צריך לחזור ולהתפלל? הרי אברהם כבר התפלל. האם אתה לא סומך על תפילתו של אברהם אבינו? ניקי אליעזר, שהיה כל כך הרבה שנים סמוך לאברהם אבינו, היה כל כך קרוב אליו, מי כמו הוא יודע מי זה אברהם ואיזה כוח יש לתפילות שלו, כמה הוא קרוב להשם וכמה יש לו את היכולת לבקש מהשם, והשם כל כך שמח ליהנות לבקשותיו, ופתאום כאן הוא צריך להוסיף את התפילה שלו, הוא לא סומך על התפילה של אברהם אבינו. אומר אורחיים הקדוש, לא, זה ממש לא העניין. בטוח היה אליעזר באדונו שתפילתו מקובלת, שהתפלל. זה היה ברור לו שהתפילה של אברהם אבינו מקובלת. למה הוא צריך להוסיף את התפילה שלו? הוסיפו להתפלל שיהיה הוא ראוי לעשות הדבר על ידו. אליעזר ביקש לא את עצם הדבר, הוא ידע שיהיה שידוך טוב בשביל בן אדונו. הוא ידע שזה יקרה בסוף. אבל השאלה אם אני אזכה להיות חלק מזה, אם אני אזכה שזה יתגלגל על ידי. כי אם יצא לפעמים שתהיה מניעה לקיים דברי התפילה, מצד האמצעי, לפעמים אני, זה שעומד באמצע, לא ראוי שיעשה הדבר הזה על ידי, ולכן זה עובר להיות אצל מישהו אחר. אין לי את הזכות לגרום לדבר הזה. אין לי את הזכות להיות חלק מהדבר הזה. וזה מה שהוא התפלל. הוא לא התפלל על עצם הדבר, הוא התפלל שאני אזכה להיות זה שהדבר יקרה על ידו. וזה התפלל אלוקי אדונו שיקרה לפניו. כל כך הרבה פעמים אנחנו בודקים ומסתכלים, הנה אמרו שהסגולה הזאת עובדת, והנה התפללתי על הנושא הזה כל כך הרבה פעמים, והנה אפילו קיבלתי ברכות מצדיקים, ומה קורה כאן? עצוב, כמו שאמרתי בהתחלה, מזג אוויר אולי אפשר לדעת, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, גם בזה טועים, אבל חשבונות שמיים זה בכלל לא בידינו. אבל נותן לנו אורחיים הקדוש התוצאה לתוך העניין הזה, ואומר,
לפעמים הברכה ממש היא ברכה קדושה וברכה כל כך נפלאה והסגולה היא מסוינת והתפילה היא תפילה שיצאה מאום קדליבה והקדוש ברוך הוא כל כך רוצה לתת לך את מה שאתה מבקש אבל משהו כאן באמצע לא בדיוק, לא בדיוק מתאים למשל, מישהו מבקש שהעניין הזה יעבור דווקא על ידו אומר הקדוש ברוך הוא, העניין הזה יעבור אנחנו נדאג לאותו בן אדם שאתה דואג לו אתה לא ראוי להיות השליח לא תמיד זה לא נכון מסיבה מסוימת וכדומה אז לכן עלינו לדעת שאנחנו הרבה פעמים רוצים שהדברים ילכו בדיוק כמו שאנחנו רוצים, ויש לנו כבר, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא כבר תוכניות חתומות עם אדריכל, בדיוק איפה צריך לעשות את הנס, ואיך הוא צריך לשלוח לנו את הישועה. אבל לפעמים, משהו באמצע זה לא בדיוק כמו שאנחנו חושבים, לא כמו שאנחנו מרגישים. הקדוש ברוך הוא יעשה את הדבר הזה טוב לנו, אבל איך הוא יעשה את זה, ובאיזה דרך הוא יעשה את זה, את זה כבר נשאיר לו, את זה כבר אנחנו נסמוך עליו בעזרת השם. זה מה שלימד אותם לאליעזר. אפילו שאברהם מתפלל על זה, אליעזר ממשיך להתפלל ומבקש שוב, הוא רוצה שהדבר יהיה דרכו, בין אם הוא ראוי, הוא רוצה להסיק על דרכו, ואם הוא לא ראוי, שהשם יעשה איזשהו, בכל זאת איזושהי טובה, וישלח את זה דרכו. השם יעזור לכולנו, בזאת השם שנזכה, שכל התפילות שלנו תתקבלנה, וכל הבקשות תעננה, ונזכה לראות, אך טוב וחסד שירדפו אותנו בזאת השם.
הרב צבי אריה אדלר, רמב"ם מדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, תודה רבה לך, בוקר טוב.
תודה רבה.
תודה לכם, בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
אמן ושבת שלום ומבורך.
אנחנו תוכנית נוספת מגיעה לסיומה.
נכון, איזה שבת קרובה יש לנו, מה שדיברנו בתחילת התוכנית.
שבת חיי שרה.
יפה,
שבת חברון.
הרבה מגיעים לחברון.
הרבה מאוד. אתה יודע כמה עולה חדר במיטה בחברון?
לא, לא.
שמעתי מחירים אסטרונומיים.
וכמה אנשים אסטרונומיים להגיע לשם.
ראיתי גם את ברוך מאזל לידידנו.
רציתי לדבר איתו, אבל הוא
עסוק, עסוק, אתה יודע במה? קניות, אוכל, אתה יודע מה הולך שם?
בלי עין הרע, הוא מכין...
לאלפי אנשים, אלפי אנשים.
כן. וזה בחינם, אם אני לא יודע, חינם או עלות...
אני עוד לא הייתי שם, אני אשלח אותך שנה כשפה ניסיון.
אני פה.
אתה פה.
אני מלווה אותם מפה.
הנה השיר של חברון ברקע, ואנחנו שמים בנימה אופטימית זו, בואו נגיד לכל הצוות שלנו.
תודה רבה לאייל ראובן, תודה רבה למוטי קופר.
מוטי קופר.
תודה רבה לך איתי גדסי.
תודה גם לך, תודה למאזינים.
למרות הוויכוחים, אנשים אחים אנחנו.
בגלל הוויכוחים. תודה רבה לכל מי שיהיה שר האוצר, העיקר תבחרו כבר שר האוצר, העיקר תעשו.
ושיהיה בהצלחה, ושיהיה מנכ"ל מקצועי.
ותיישמו את המדיניות.
שבת שלום ובבורך.
שבת שלום ובוקר טוב.
יזמים ויזמיות, יש לכם רעיון גדול למיזם טכנולוגי? אפשר לחכות ולחכות עד שיגלו אותו, ואולי הוא יצמח למשהו גדול. ואפשר להאיץ.
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה משיקה מחזור חדש של מעופטק, תוכנית מאיצים טכנולוגיים. המיזמים שיתקבלו יוכלו ליהנות ממעטפת מקצועית ותומכת, מליווי אנשי הייטק, מחשיפה למשקיעים ועוד. לפרטים ולהרשמה, האיצו לאתר מעופטק. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית. כפוף לתנאי התוכנית.
אל תיתנו לשבת להשפיע עליכם.
מתחסנים ועוברים את החורף בבריאות? בטוח זה כללית. לקוחות כללית, בואו להתחסן מפני השפעת במרפאות כללית ברחבי הארץ. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
קופת העיר, 100% צדקה טהורה, שינה שווה ריקם, 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.